השנה היא 1976, ושמולי קראוס, שכולם הכירו מהחלונות הגבוהים וכיוצר שירי סופט-רוק, מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו. כשברי המזל שהצליחו לרכוש את התקליט הניחו עליו את מחת הפטיפון, הם הופתעו מאוד. את הקולות שבקעו היה קשה להגדיר כסופט. השיר הזה נמצא באלבום מדינת ישראל נגד קראוס שמואל. הוא הוקלט במהלך חופשה של קראוס מהכלא, שם הוא ישב על החזקת נשק לא חוקי ומן הסתם חשיש. היום זה אולי נשמע קצת ילדותי, אבל בישראל של שנות ה-70, להצפין את המילה חשיש בשיר היה מהלך די חתרני. כל כך חתרני שהאלבום עצמו נגנז. הוא נגנז כי מדינת ישראל בשנות ה-70 לא הייתה מוכנה לאלבום הזה. קראוס החליט לצאת מהארון הירוק, אבל בעיני רוב הישראלים באותה תקופה, החשיש עדיין היה סם מסוכן. אבל בשנות ה-90 משהו השתנה, ועד היום מדינת ישראל מנסה להתמודד עם זה. אני יובל ברגר, ואתם מאזינים לשבע שאלות על קנאביס. פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. היום ננסה להבין מה קרה כשמיליון ישראלים הפסיקו לפחד ממריחואנה ולמה זה עדיין לא חוקי.
אני גדלתי בגבעתיים עם המורה, אבא הולך לעבוד. מה הקשר? על וודסטוק הם לא שמעו בכלל.
גיל קופאץ' הוא אחד הפעילים הכי בולטים במאבק ללגליזציה. אבל פעם גם הוא היה סתם ישראלי מאזור המרכז.
לאט לאט בבגרותי שמעתי שיש כזה דבר שנקרא סמים. התחיל קצת בזמן הצבא, בקטנה פה ושם, באופן מקצועי קצת. אחרי שהשתחררתי מהצבא והתחלתי יותר להשקיע בנושא. גם נהייתי כזה עומד ובוימיין קצת. וגם זה גיל כזה שאתה אומר אולי כל מה שסיפרו לי לא כל כך נכון. שאומרים שסמים קלים יובילו אותך לסמים קשים. כל החרטה הזה. אם זה היה נכון, אם מזמן הייתי כבר זרוק באיזה תעלה עם מזריק של הירואין ככה פה.
גיל קופאץ' לא היה לבד. מלא ישראלים הבינו בתחילת שנות ה-90 שמה שהמדינה סיפרה להם על הפייסל הוא לא בדיוק נכון.
אני תמיד צוחקת שבאה הקורונה, וכבר אני לא צריכה להסביר מה זה אי-ציות למדיניות. כולם יודעים מה זה לא לשים מסכה, מה זה לצאת מהמרחק שמותר לנו, גם כשבעצם אסור לנו וכו'.
ענת גופן היא פרופסור באוניברסיטה העברית, שחוקרת מה גורם לבני אדם לא לציית. בין היתר, היא עסקה גם בשינוי החברתי והחוקי שיצר הקנאביס בישראל.
אז אי-ציות למדיניות זה לא רק שבאה מדיניות חדשה, ואנחנו לא מצייתים לה מסיבה זו אחרת. אי-ציות למדיניות היא גם לפעמים סיטואציה שיש לנו איזשהו הסדרי מדיניות קיימים, ואז הציבור משנה את הטעמים שלו, משנה את מה שהוא אוהב. דוגמה קלאסית, אתה יודע, פעם לפני מערכת החינוך הציבורי, 300 שנה, סדר גודל, כל אחד החליט בבית מה הילדים שלו לומדים, איך ולמה. ואז בא חוק לימוד חובה, שם את כל הילדים בבתי הספר. ואז המון שנים בהרבה מדינות הומסקולינג, זה הייתה פרקטיקה אסורה. ולאט לאט מדינות בעניין של כיפוף ידיים, לאט לאט נסוגו והתחילו להסדיר. מה זה ההומסקולינג החדש הזה? איזושהי התנהלות שאנשים החליטו שהם רוצים להתנהל לפיה, והיא לא לפי הילדים. ההסדרי מדיניות הקיימים. הם לא עושים את זה כדי לא לציית לחוק. הם פיתחו איזשהו רצון להתנהל בצורה מסוימת, מנקודת מבט אוטונומית, שלא עולה בקנה אחד עם מה שהמדיניות מאפשרת. על אותו עיקרון לידות בית, אוקיי? פעם לידת בית, זה היה בעיקר של העניות ושל כאלה שלא יכולות לאפשר לעצמם להגיע לבתי חולים. היום לידות בית זה של המשכילות, כאלה שיכולות לרשות לעצמן מילדת פרטית בבית על כל המשתמע מזה. גם זה בהרבה מדינות בעולם מנסים להתנגד בחלק מהמדינות, בחלק מדינות דווקא שמים לך אמבולנס מתחת לבית. אז הקנאביס זה אי-ציות כזה. זה יציאות כזה במובן הזה שהאישון קנאביס, אם היה שמור פעם לקבוצה קטנה יחסית באוכלוסייה, היום קנאביס הוא נורמה.
Proposition P, won by such an overwhelming mandate, a group of AIDS patients and cancer patients started what they call a cannabis buyers club. And that is a club open to anybody who has HIV, multiple sclerosis, cancer.
בשנת 1990 ישב דניס פרון ליד המיטה של בן זוגו ג'ונתן ווסט בבית חולים בקליפורניה. לכמה רגעים הוא ראה איך מתוך הכאב מבליח הגבר שהוא אוהב. 10 דקות לפני זה הם ישנו ג'וינט שדניס הבריח לבית החולים כדי להקל על הסימפטומים האלימים של האיידס שתקף את ג'ונתן. כמה חודשים אחרי זה, דניס הפך לאלמן והחליט לצאת למאבק.
We have doctors going to this club, tracking the patients as far as how it is helping these people. And in many ways we have a scientific study going, an underground speakeasy.
ב-1996, המאבק שפרון הוביל הצליח. מדינת קליפורניה העבירה את הצעה 215 והפכה למדינה הראשונה שמאשרת שימוש במריחואנה רפואית. ההשלכות של ההצעה היו מרחיקות לכת. הקנאביס הפך מסם מפחיד ומסוכן לחומר שעוזר לאנשים. הבשורה שיצאה מקליפורניה שינתה את הרגלי הצריכה של הישראלים, אבל מדינת ישראל לא קיבלה את הממו.
בוקר אחד, 7 בבוקר, אני עוד בשוק בשעות האלה, צלצול בדלת, אומרים לי דואר רשום אחרות האלה. איזה דואר רשום בא ב7 בבוקר, אין לי מושג. פותח, 8 שוטרים, 8 שוטרים נכנסים אליי. 6 גמרתי במכות, שם לו. הייתי עמום, פתחתי להם וזה. גם הייתה לי איזה בחורה שם, לא נעים, התחילו לחפש לי וזה. עכשיו, במקרה, יום לפני זה, אני קיבלתי איזה כמה אונצים, אבל הייתי במצב רוח נדיב. זה גם קצת קשור לאופוריה הזו. חילקתי לחברים, וזה נשאר לי אבל פרח קטן. נדיבות הצילה אותי. אבל בכל זאת, פרח קטן וזה, והם התייחסו אליי כאילו אני אסקובר. פתחו לי, זוכר, היה לי איזה סק אגרוף כזה, וזה, פתחו לי את הסק, כאילו אני שם סקים של קוקאין כזה. ולקחו אותי באזיקים למשטרה, וכמובן כבר בדרך סימסו לעיתונים, חיכו לי פפרצי כבר בשיחים של המשטרה.
לרוב המאשנים שהסתבכו עם החוק באותן שנים, לא חיכה צלם פפרצי ליד התחנה, והמספרים שלהם הלכו וגדלו. ב-1995 נפתחו במשטרה 10,000 תיקים על שימוש בסמים. ב-2009 נפתחו 26,000 תיקים.
מגיע מישהו ששוטר תפס אותו מעשן קנאביס, מגיע לבית המשפט, והשופט לא יודע מה לעשות איתו, כי הוא בן אדם נורמטיבי לגמרי. יש לו בית, יש לו משפחה, או יש לו ילדים אולי, וכו'. והוא מעשן קנאביס מדי פעם. אז בסיטואציה כזאת, מה שאתה רואה שקורה זה שבתי המשפט פשוט מפסיקים להפליל סיטואציות של שימוש במריחואנה לצורך אישי פרטי שאין בו מסחר ואין בו משהו שהוא פוגע מעבר.
באמצע שנות ה-90 בתי המשפט הפסיקו להרשיע מהשני וויד. למשטרה זה לקח עוד כמה שנים, אבל גם הם הבינו שאי אפשר להמשיך להתנהג כאילו אנחנו ב-1976 ולקחת לתחנה את כל מי שמדליק ג'וינט. הם אמנם המשיכו לפתוח 10,000 תיקים בשנה על שימוש במריחואנה, אבל, תאמינו או לא, הם גם סגרו את הרוב המוחלט של התיקים. השנים חולפות, הישראלים כבר חיים בסבבה עם השחטה שלהם, אבל למקום אחד, הבשורה עדיין לא הגיעה.
המחוקקים מאוד רחוקים בדרך כלל מהשטח. הם לא נתקלים בזה ביום-יום. אולי הם נתקלים, אתה יודע, בילדים שלהם, בחברים שלהם, בזה, אבל הם לא נתקלים בתופעה שהם צריכים להתמודד איתה מקצועית ביום-יום. אנחנו אחת המדינות המערביות הכי ריכוזיות בעולם שיש, בכל המדדים. אין לנו מנגנונים שמאפשרים לידע ומידע לצוף כלפי מעלה. אין לנו מנגנונים שמייצרים אמון בין הדרג שנמצא בשטח לבין הדרג של מקבלי החלטות. מקבלי החלטות בכלל אין להם מספיק מנגנונים שמאפשרים להם לדעת מה קורה בשטח. המרחק בין המחקר שיודע מה קורה בשטח לבין המקבלי החלטות, לצערי, הוא מאוד גדול.
ביבי מעשן סיגרים. קלינטון, גם, אבל הוא לא לוקח לברות. דרעי, במקטרת.
מי שנתנה את הפוש הראשון לשינוי ברמה הפוליטית, הייתה מפלגת עלי ירוק, שהתמודדה בבחירות ב-1999.
מיליון ישראלים שמעשנים מריחואנה. אנחנו עבריינים. עלי ירוק, תדאג לחופש שלך.
המפלגה לא נכנסה לכנסת, אבל הציפה את הלגליזציה של הקנאביס בשיח הציבורי.
אתה רואה שעד שנה מסוימת כל הצעות חוק מבקשות להחמיר את האנישה מהשני הקנאביס, ואז פתאום יש כזה פיפס, כאילו כמו ממש מהפך, מהצעות חוק שהם להחמיר, 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 יש פשוט הצעות חוק של להקל, 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 להקל את האנישה. והצעות חוק האלה בעצם משקפות מצב של לנסות לפתור דיסוננס. אני קוראת למצב הזה policy dissonance. זה דיסוננס בין מה שהמדינה עושה, לבין מה שהמדינה מצהירה שנכון, כי החוק אומר שאסור לעשן קנאביס, גם לא לצריכה אישית. אבל מוסדות המדינה מבינות שאין טעם להתחיל לריב עם זה, ואז הן מתנהגות כאילו צריכה אישית, זה בסדר. והדיסוננס הזה מתחיל את המהלך כיפוף ידיים, ויקרה אחד מהשניים בדרך כלל. או שהמדיניות תשתנה, זאת אומרת, תלך קדימה ותתאים את עצמה למה שקורה בציבור, או שימצאו דרך לאכוף את המדיניות הקיימת יותר טוב.
והיום, 30 שנה אחרי שהישראלים הפסיקו לפחד מקנאביס, 20 שנה אחרי שבתי המשפט והמשטרה הבינו שצריך לשנות את ההתנהלות שלהם, ו10 שנים אחרי שהמחוקקים התחילו לעשות קולות של הבנה, בכל מה שקשור לעישון מריחואנה, מדינת ישראל עדיין לא מסונכרנת עם אזרחי ישראל. המצב הזה לא רק הופך המוני אזרחים לפושעים, אלא גם מייצר שוק פלילי של כ-7 מיליארד שקל בשנה, שהולך לכיסים של אנשים רעים מאוד. ממחקרים שנעשו בעולם, אנחנו יודעים שבמדינות שעברו לגליזציה, שיעור הפשיעה האלימה ירד בצורה משמעותית. בקליפורניה, שממנה יצאה בשורת המריחואנה, ירד שיעור הפשיעה האלימה ב-15% כתוצאה מהלגליזציה. אז למה פה זה עוד לא קרה? רם שפע הוא אחד מחברי הכנסת שפועלים כדי לשנות את המצב הזה. כמי שעומד בראש הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל, הוא מאמין שהסיבה למצב הקיים קשורה לא מעט להרכב הכנסת.
הסיפור הבין דורי הוא קריטי. רוב האנשים שמעולם לא לקחו 2-3-4 שחטות מקנאביס, חושבים שזה אירוע שאחרי זה יכול אולי להוביל לאלימות, והוא מוביל אותך לעשות דברים שאתה לא רוצה, המון 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 סטיגמות, שכנראה ש80% ממי שהתנסו בזה, שהם לרוב יותר מהדור הצעיר, מבינים שזה פשוט לא המצב. ואז בהקשר הזה, הכנסת היא לא בדיוק מייצגת את החברה הישראלית מבחינה גילאית.
הגיל הממוצע של חברי הכנסת בישראל הוא 51.5. ולא מעט מהאנשים שיושבים שם עיצבו את התפיסה שלהם על קנאביס, כששמולי קראוס עוד נחשב לעבריין שמאשן חשיש. כשמוסיפים לכל זה את משחקי הכוח הרגילים של הפוליטיקה, מבינים למה השינוי עדיין לא קרה.
אם נשקלל את 120 חברי הכנסת, יש הרבה יותר מ-60 שתומכים בכלל בלגליזציה, אבל ודאי כשלב ראשון באי הפללה. רק צריך שהאינטרסים הענייניים שלהם הם אלה שיכריעו, ולא שיקולים של קואליציה אופוזיציה, כפי שראינו בהצבעה שהייתה לא מזמן על ההצבעה של ההצעת חוק הספציפית של שרן השכל, ונוגע לאי הפללה.
היחס לוויד במדינת ישראל השתנה לגמרי בעשורים האחרונים. ואם מישהו ישיר היום על חשיש, אף אחד לא יתאמץ לגנוז לו את האלבום. כי מי מוציא היום אלבום? בשנים הקרובות, כנראה שהקנאביס יהפוך לחוקי, או לפחות ללא פלילי. ו-1.2 מיליון ישראלים שמעשנים וויד, ישובו להיות אזרחים שומרי חוק.
יום אחד, איש בדל, סתם הלך, לחפש קצת צדק בשבילי אסוף צעד וצעד וצעד את הצדק הוא לא מצא.
זה היה עוד פרק של 7 שאלות על קנאביס, פודקאסט מבית הארץ על הצמח הכי מושמץ בהיסטוריה. תודה גדולה לצוות שעומד מאחורי התוכנית, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ', שני אבירם, ולמרואיינים שחלקו איתנו את הידע שלהם. אני יובל ברגר, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר הארץ, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, ובכל מקום אחר שבו אתם מאזינים. בפרקים הבאים נחזור לעבר ונבין איך הפך הקנאביס לצמח שבני האדם מפחדים ממנו, איך השתמשו בו כדי להפלות מזרחים, וגם ממה כדאי להיזהר לפני שהוא הופך להיות מוצר שאפשר לקנות בסופר.
נערה חיפשה חיפשה כל מה שאיבדה, את כיפה אדומה מצאה. איך אפשר לספר סיפורים